זינוק לאתמול היא תוכנית סתירה המבוססת על קטעי ארכיון ואין לייחס לנאמר בה כל חשיבות כלל.
זינוק לאתמול, מנערים את הארכיון עם מאיה סלע והניה שוחט.
שלום, אנחנו כאן תרבות, זינוק לאתמול. בכל פרק אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור והרדיו של כל ישראל, מנערים היטב ורואים מה נפל. אני מאיה סלע.
ואני אניה שוחט.
שלום אניה.
שלום מאיה.
תשמעי, אני נרגשת היום, באמת, אני נרגשת. אנחנו נדבר היום על אחת מפרשיות הריגול המסירות בתולדות ישראל. זה חלק ראשון, כי יש הרבה חומרים. מבחינתי זאת פרשייה שאני ראיתי את הסיקור שלה בעיתונות בזמן אמיתי, כלומר לא בדיוק בזמן שהתרחשה, כי הכל היה מאוד מאוד סודי, אבל כשזה התפוצץ בעיתונות כבר ראיתי אדם בעולם די מבוגר אפילו.
אני הייתי אדם קטן, אז אני חווה את זה לראשונה פה בפרק.
אז זה מסעיר, ובאמת זה סדרת ריגול. ראית האמריקאים? הסדרה הזאת של המרגלים הרוסים באמריקה, סדרה טובה, אני
לא,
ממליצה
לא
לך לראות. אז פי מיליון האמריקאים פה אצלנו בארץ הקודש, חלום, באמת, זה דבר מדהים, ואפילו מרגש, בשבילי זה מרגש, זה בעצם מדבר, זה כמו מין סיכום כזה של המאה ה-20, המאה הזאת של האידיאולוגיות הגדולות, שאנשים עשו דברים מטורפים בשביל אידיאולוגיות גדולות.
היה להם כוח.
זה גם אומץ, וזה גם איזה אמונה, זאת אמונה בעצם, בעולם שאת באה ממנו זה דבר רגיל אמונה, אבל בעולם שאני באה ממנו זה לא רגיל, אז האמונה היוקדת הזאת, המוכנות להקריב כל כך הרבה בשביל האמונה שלך באידיאולוגיה, זה, יש בזה משהו מטורף ומרגש.
נראה פה ניצנים להחזרה בתשובה, מה אני כל כך שמחה ממה שאת אומרת פה.
אנחנו עכשיו הולכות לשבת ביחד, ומי יודע איך כל זה ייגמר.
מי יודע איך כל זה ייגמר.
נכון, אני, הפרשת חלה וכל זה, יהיה בסדר.
נפריש חלות, נניח תפילין, כל מה שצריך נעשה.
בסדר גמור.
אבל קודם נגיד שבצוות שלנו, אלעד ברנוי העורך, מפיקה אלכס לויקר, על התחקיר רונן וייס ודניאל פולק, והטכנאי שרון לרנר.
נכון מאוד. אתם יכולים להזין לנו בהסקט שלנו, זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן, ובכל יסימוני ההסקטים, וגם באתר כאן ארכיון. שם מופיעים גם חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק, זינוק לאתמול. בואו נתחיל.
זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
אניה, את חושבת שהיית יכולה להיות מרגלת טובה?
תראי, זה מצריך פרטים. אינני טובה בפרטים. אמנם לא היה אז קורונה, נראה לי הקורונה שיבשה לנו את הזיכרון, עם הלידות, עם הכל. אני דמיין את עצמי מעבירה שדר למערכת. שומעים רגע, אז הייתי ב... נו.
אבל הייתי יכולה להחזיק...
נו.
אבל הייתי יכולה להחזיק את הסוד... כלומר, במשך שנים, סוד מכולם, גם אנשים מאוד קרובים אלייך, סוד, את לא מספרת את הסוד שלך.
כן. זו תכונה נשית להחזיק. להחזיק, אנחנו מחזיקות הרבה סודות כנשים, ואני חושבת שבהקשר הזה, כן. אז יכול להיות שהייתי צריכה פנקס לרשום את הסודות שלי, ולהעלים אותם, וזה לגבי הפרטים, אבל היכולת כן, יש לי את ה...
אני גם חושבת שהייתי יכולה לשמור סוד, וגם פוקר פייס, אבל אני כן הייתי חושבת שהייתי קצת סובלת מזה. אני חושבת שיש שם איזה מימד של סבל, שאי אפשר לחלוק, בדידות נורא נורא גדולה, זה לא פשוט, בוא נגיד. ומבחינה אידיאולוגית, אני חיה בעולם שאני, זה הכל נראה פשוט מגוחך פתאום. להתאבד על אידיאולוגיות גדולות. אנחנו נדבר היום על מרגל בשם מרקוס קלינגברג. הוא נידון בשנת 1983 ל-20 שנות מאסר באשמת ריגול למען ברית המועצות, אבל הפרשייה הזאת נחשפה רק עשור מאוחר יותר. זאת אומרת, הבן אדם הזה ישב 10 שנים בכלא הישראלי, ואף אחד לא ידע שזה קורה. בואי נשמע את הדיווח הראשון בנושא הזה, מתוך הבוקר הזה, 3 במרץ 1993, קרמלה מנשה מדווחת באולפן מאיר איינשטיין.
ועכשיו לפרשה אלומה שנחשפת הבוקר בכל כלי התקשורת, על פי פרסומים שיצאו ממקורות זרים. על פי הפרסומים הללו, מדען ישראלי שריגל למען ברית המועצות, קלו בחשאי בארץ מזה 10 שנים. על פי הפרסומים האלה, המדען היה סגן מנהל המכון לפיתוח נשק ביולוגי ליד נס ציונה. אחד הדיווחים בחוץ לארץ הגדיר אותו כאחד המרגלים הבכירים ביותר, אם לא הבכיר ביותר, שהיה לברית המועצות בישראל. מדווחת כתבתנו לענייני צבא, קרמלה מנשה.
פרופסור אברהם מרקוס קלינברג נעצר ב-1983 על פי פרסומים זרים על ידי שירות הביטחון הכללי. הוא הוכשד בריגול לטובת ברית המועצות ונדון בבית המשפט המחוזי בתל אביב למאסר עולם. על פי הפרסומים הזרים הוא נולד ב-1918 בפולין, למד רפואה, עם פרוץ מלחמת העולם השנייה הוא נמלט לברית המועצות, התגייס לצבא האדום והמשיך להתמחות שם ברפואה ציבורית וחקר מגפות. אחרי מלחמת העולם השנייה שב לפולין והשלים את לימודי הרפואה שלו. אחר כך עבר מפולין לשוודיה ויחד עם אשתו ונדה שהיא וירולוגית עלו לישראל. ערב מלחמת השחרור לאחר עלייתם ארצה התגייס לצהל, שרת כרופא והגיע לדרגת סגן אלוף בחיל הרפואה. ב-1957 מוסיפים אותם פרסומים, הצטרף פרופסור קלינגברג למכון למחקר ביולוגי בנס ציונה, וגם אשתו הועסקה במכון כמיקרוביולוגית.
טוב, את מבינה את הסיפור המדהים הזה, שהבן אדם הזה היה סגן המנהל במכון הביולוגי.
הכי רגיש.
המקום הכי רגיש, עם הסודות הכי גדולים, אין לי מושג מה האנשים האלה עושים שם, אני לא רוצה לדעת כי אם אני יודע, ירצחו אותי. והוא מרגל לטובת הרוסים במשך שנים.
אני רוצה
שנים,
לשאול
לא
שאלה תם.
בבקשה.
שאלה תם. יהודי שעולה מן הגולה, ומרגל עבור הרוסים.
כן.
מה
הלחץ לו בראש? אוקיי, אני יכולה לענות לך על זה דווקא.
מה המניע? מה...
תראי,
לא נשמע שהוא סבל בארץ.
לא, האיש הזה היה, אני חושבת, אני אגיד בצניעות, אם מותר לי להגיד בשמו, כי קראתי כל מיני חומרים וקראתי קצת דברים שהוא אמר וכתב כשהוא השתחרר. הבן אדם הזה, קודם כל, הייתה לו אידיאולוגיה קומוניסטית. היה אז מין עולם כזה שבו יש ארצות הברית מול ברית המועצות, נכון?
כן.
המלחמה הקרה הזאת.
כן.
הייתה מחשבה של אנשים שצריך להיות שם איזון. זאת אומרת, שאם יהיה מין מצב כזה של האמריקאים, נגיד, יהיה ידע ביולוגי ואחר, שלא יהיה לרוסים, אז העולם יהיה בבעיה. זאת אומרת, מה שמחזיק אותנו בלי מלחמה אמיתית, זה האיזון הזה. אבל יש כאן עוד דבר, וזה בעיניי דבר מסיר. האיש הזה היה במלחמת העולם השנייה, הוא נלחם בצבא האדום, ומבחינתו הרוסים הם שחררו את אירופה מיונשו של היטלר. זה מה שהם, הרוסים, הוא היה בצבא האדום, זה מה שהם. המשפחה שלו נרצחה בטרבלינקה. את צריכה להסתכל על זה מהזווית הזאת של מה הוא חשב על הרוסים. אני מכירה את הגישה הזאת של אנשים שאני הכרתי, שהיו ניצולי שואה, על היחס שלהם לרוסים, בלי שהם היו מרגלים. אבל זה חימם להם את הלב, הם ראו, הרוסים שחררו אותם מהמחנות. מבחינתם הם הצילו אותם ושחררו אותם מהיטלר. אז זה, היה שם את הדבר הזה גם. ואז הוא עשה את המעשה הזה, שיכול להיות שהיום בעיניים של המאה ה-21, אי אפשר לתפוס את זה אפילו בכלל. האמונה הזאת שלו, שהוא בכלל מציל את העולם, כן? זה בעצם איזה מין יהודי. אנחנו מתקני עולם, לא?
מתקני
זה
עולם...
זה מאוד יהודי.
כן, קצת קשה לקבל את הרעיון הזה, אבל אני מבינה מה את אומרת.
איזה רעיון? הרעיון של הריגול והבגידה?
הרעיון של הריגול, אני שואל את עצמי אם חיים בתוכנו עדיין היום אנשים... כאלה, כנראה, זה לא ממשיך.
אין לי שום ספק שתראי, למדינות, גם לנו יש מוסד ושבק וכל הדבר הזה. אז את יודעת, פה היה גם מעניין, היה מעורב השבק בעצם, והשבק עצר אותו וכל זה. אז מן הסתם יש מרגלים ישראלים בכל מיני מקומות בעולם, ויש מרגלים פה, של, ברור, זה חייב להיות ככה. זה מין עולם כזה שמשחקים, זה משחק כזה, לא ראית ג'יימס בונד וכאלה, זה...
מאיה, כל פעם שאת שואלת, לא ראית.
סליחה.
כל פעם שאת שואלת, לא ראית, יש פה איזה ביסוס מעמדות, שלא ראיתי.
ראית ג'יימס בונד?
כן, יכול להיות שראיתי את אחד ה... אלה שלא מבינות, את אחד הספרים, את אחד הספרים.
רגע, אבל אם אני כבר נדונתי להיות כל כך, הרבה יותר מבוגרת ממך, אז אני לא יכולה, אבל את כאילו אדם נורא נורא צעיר, אני לא יכולה לפחות להתנסה ולהגיד, הנה, תראו את זה חכמה אני.
זה הפורטה שלך.
יפה, תני לי את זה לפחות.
ומדי פעם גם תגידי לי, הניה, מה את חושבת? חזק את ה... טוב, בואי נשמע את המשך הדיווח של קרמלה מנשה. על פרשת קלינברג. היא מביאה את דבריו של עיתונאי הארץ, יוסי מלמן, שהוא עוסק בריגול, אולי יש לו משהו להסביר לנכדה הניה.
המכון הבינלאומי לחקר השלום בשטוקהולם פרסם כבר ב-1973 דוח שבו נאמר כי, ואני מצטט, מעט מאוד ידוע על תוכנית הלוחמה הביולוגית והכימית של ישראל, ולפחות מחצית מהמימון המחקר והפיתוח בישראל בנושאים אלה של לוחמה כימית וביולוגית, מוצא על התחום הצבאי. לפי הפרסומים הזרים הוא עסק קלינברג במכון הביולוגי עד למעצרו בינואר 1983.
על פי הפרסומים הזרים, מעשי הרגול של קלינברג חמורים ביותר, ואחד הדיווחים הגדיר אותו כאחד המרגלים הבכירים ביותר, אם לא הבכיר ביותר שהיה לברית המועצות בישראל. לפי אותם פרסומים הוא גרם נזק כבד ביותר לאינטרסים הביטחוניים של ישראל, מתוקף נגישותו, על פי הדיווחים הזרים, לפרויקטים הסודיים במכון הביולוגי שבו הוא עבד.
מסיר?
כן, כן. אני תוהה מה, איזה חיידקים הוא לקח איתו.
כן, האמת היא שקראתי איזשהו דיווח שמלבד, את יודעת, יש מידע כזה שאתה מעביר אותו במובן הזה של להגיד, הנה זה מה שהם עושים פה, הם מתעסקים בפרויקט הזה ובפרויקט הזה ובפרויקט הזה, הם הצליחו כנראה גם באמת להעביר במבחינה איזה חיידקים או איזה וירוס או איזה משהו, לא יודעת בדיוק מה, שפותח ואיכשהו הם הצליחו להעביר אותו לרוסים, ככה קראתי, על פי פרסומים זרים כמובן, שימי לב לעיתונות שכאילו בעצם אומרת, זה לא אנחנו, זה פשוט כבר פורסם שם ועכשיו אנחנו מספרים את זה, לפעמים זו דרך להתמודד עם הסיפור הזה שנקרא צנזורה.
אני חושבת שאם היינו מקליטות את התוכנית הזו ב-2019,
כן.
לא הייתי מתרגשת מהסיפור של המכון הביולוגי, כמו עכשיו כשאני יודעת מה חיידק חמוד יכול לעשות.
נכון, אבל את צריכה להתרגש, יכול להיות, מהרעיון הזה של המכון הביולוגי, בלי קשר למרקוס קלינברג. כלומר, מהרעיון הזה שיש מכון ביולוגי, לנו ולמדינות אחרות, מה עושים שם, ואיזה מחיר אנחנו משלמים, נגיד על הפשלות שלהם, או לא פשלות, אולי זה לא פשלה בכלל, אולי זה קרה, זה לא במקרה. אז על זה אנחנו צריכים לשאול את עצמנו את השאלה, ואגב, הבת של מרקוס קלינברג, שהוא נדבר עליה כנראה, סילביה, שהייתה מכונה גם סילביה האדומה, תמיד ראתה בו איזה מין אבא הבורגני שלה, והמיושן, וכעסה לה, וכי הייתה שמאל מאוד מאוד רדיקלי, והיא כעסה לה, אבל זה שהוא עובד במכון הביולוגי, כלומר, מה זה, זה מקום, זה מקום נורא לעבוד בו, מה אתה מייצר שם בעצם, מה אנחנו עושים? מבחינתה, היה מפייניק, והיא הייתה רדיקלית. אני חושבת שהיא הייתה בשוק גמור כשהסתבר לה שאבא שלה זה הרדיקל האמיתי.
כן.
אבל אנחנו נגיע עוד לסילביה אדומה. כן. אז בואי באמת ננסה להבין, כל מה אנחנו אומרים, המכון הביולוגי, מה לך שם?
מה קורה שם?
נשמע קטע בעניין הזה מתוך כתבה של נירית גל, נווה מזרחי ויואב טוקר. כל הדבר הזה קרה במבט שני, בשישה במאי 1994.
על פי פרסומים זרים, המכון מתעסק במחקר אזרחי וצבאי ובפיתוח כלי נשק כימיים ובקטריולוגיים. בזמן האחרון פורסם בחוץ לארץ כי במכון בנס ציונה מפתחים 43 סוגים של נשק בלתי קונבנציונלי. לפי הפרסומים, לקלינברג הייתה גישה לפרויקטים הסודיים ביותר. עד כה לא חתמה מדינת ישראל על האמנה הבינלאומית שאוסרת ייצור, אחסון ושימוש בנשק ביולוגי.
פרסומים בעיתונות הזרה, המכון עסק גם בפיתוח נשק ביולוגי. בפרסומים גלויים, כמובן, של ישראל, כמובן לא הייתה לכך שום התייחסות. והמכון, כפי שאני יודע עליו מפרסומיו, הוא מכון גדול שעוסק בעשרות תחומים שקשורים לביולוגיה, לפרמקולוגיה, פיתוח תרופות, לפיתוחים לחקלאות, לפיתוחים שקשורים בהתגוננות בפני נשק כימי וביולוגי.
האם מידע שמסר קלינברג כסגן מנהל המכון הביולוגי יכול היה לסייע לרוסים במחקר?
אני לא מאמין שהם היו זקוקים למידע הזה מבחינה טכנולוגית. כך שאם נגרם איזשהו נזק הוא מעצם הידיעה מה ישראל עושה.
הם לא מזלזלים ברוסים קודם כל, זאת אומרת, שימי לב שהוא אומר, לא נראה לי שאנחנו יודעים משהו שהרוסים לא יודעים, שאנחנו מפתחים משהו ש...
כן.
אבל את יודעת, הרבה פעמים אומרים על... כשמנסים לשמוק, נגיד, וענונו, וגם קלינגבר, היה את העניין הזה של וענונו, שחררנו אותו, אבל למה אנחנו מגבילים אותו כל כך? הרי הוא כבר סיפר את מה שהוא יודע, כן. ויש את האמירה הזאת של הוא לא יודע את מה שהוא יודע. כלומר, הוא כאילו, הוא נושא בתוכו עוד סודות שהוא בעצמו אולי לא מודע לזה, שזה
כן,
הוא לא יכול לספר.
דברים שהוא ראה ושמע.
אז, אבל תשמעי, הם מדברים על 43 סוגים של נשק. את העלית, וזה נכון להעלות את הקורונה בסיפור הזה, כי תחשבי על זה, כאילו שיכול להיות שהקורונה הייתה נשק של מישהו, ואנחנו בעצם מסתובבות לנו בעולם, אין לנו מושג מה הולך. מה באמת קורה?
זה השלב של העולם השטוח, או... זה העולם השטוח.
כן, את בעצם חושבת שכאילו להגיד על הקורונה שאולי זה נשק ביולוגי, זה הכחשת קורונה, חיסונים, ועכשיו אני כן, זה בעצם, בזה את מאשימה אותי? מכחישת
לא,
קורונה?
לא, אני, יש לי חלק במוח שמסכים איתך. רוב המחשבה שלי היא שהמחשבות האלה גורמות לי לאי נחת גדולה, ולכן אני מעדיפה במודע להיות תמאית.
מעדיפה להאמין פשוט.
בכלל כדרך חיים, אבל גם בהקשרים האלה,
לא התכוונתי בקדוש ברוך הוא. לא, להאמין במערכת,
כן, אין לי בעיה שעוד שנה תגידי לי שכולנו היינו טמבלים עם החיסונים, וזה היה אחר, אין לי בעיה, כי האלטרנטיבה של קונספירציות עושה לי כבן אדם בהלה של להסתכל כל הזמן הכתף מאחורה, אז אולי לא יכולתי להיות מרגלת.
יכול להיות שלא הייתי יכולה להיות מרגלת, וגם כאילו אני מציעה לך לשהות בקרבתי פחות,
כי את שואלת שאלות.
לא, כי אני רואה את זה בדיוק ההפך ממך. ואני גם לא קוראת לזה קונספירציה. כלומר, ברור שיש מציאות מתחת למציאות, תמיד, וברור שאנחנו לא יודעים כלום, ואנחנו יכולים פשוט להיות פטליסטים, ולהגיד, טוב, אני באמת לא יודעת, אבל אני יודעת שיש שם הרבה דברים שאני לא יודעת. בכל מקרה, אין ספק שמדובר כאן בפשלה אדירה של מערכת הביטחון. פשוט פשלה מטורפת. קלינגברג כבר ב-1965 נחשד בריגול לטובת פולין, הם חשבו לעצמם, חקרו אותו בשבק, הוא עבר בדיקת פוליגרף, זאת אומרת, היה מי שריחרח שם.
ועדיין הוא עובד במקום כזה רגיש, אחרי שהוא בכלל נחשד באופן כללי, אף אחד לא אומר...
לא, כי הוא יצא, אתה יודע, ראו שהוא עבר את הבדיקת פוליגרף.
נכון. אני מרגל למקום אחר.
אז חשדו בקלינגר שהוא, ב-1965 הוא נחשד בריגול, אבל לטובת פולין, וחקרו אותו, הוא עבר בדיקת פוליגרף, הוא כמובן עבר אותה בהצלחה, כי הוא הכחיש שהוא ריגל לטובת פולין, ואכן הוא נמצא דובר אמת, כי הוא באמת לא ריגל לטובת פולין, שזה די
מזכיר
קומי.
מזכיר לי את הילדים שלי. נכון. לא, בחדר הזה לא עשיתי את זה, בחדר אחר כן עשיתי את זה.
יפה, אבל זה עבד, זה פשלה אדירה של מערכת הביטחון. איזה יופי, אבל בפשלות של מערכת הביטחון, תראה, הכל שם סודי, אז אני לא יודעת, אבל נראה שאף אחד לא משלם את המחיר, נכון?
גם בממשלה שלנו יש כל מיני פשלות יפות.
ואף אחד לא משלם את המחיר.
צריך להגיד שכשהוא פרסמה הפרשייה, קלינברג כבר היה בן 75. מה שהופך אותו לאולי קצת פחות מזיק, זה קשיש חביב כזה ש... כמה נזק הוא יכול לעשות, הוא והחיידקים שלו?
העניין הוא שהוא כבר עשה את הנזק. זאת אומרת, תפסו אותו בחור מאוד מאוד ניכר, הנזק נעשה, וגם את יודעת, זה לא עניין של גיל, היה לו כנראה מוח מבריק בתחומו, והוא הזיק.
אבל את חושבת שיש איזו התיישנות רגשית על פרשיות?
אני מניחה שאין התיישנות רגשית, מדינה לפחות לא יכולה להתייחס לזה ככה.
הציבור, ציבור ווייז, לא...
הציבור, יש, קראתי כל מיני תיאוריות מאוד מאוד מעניינות, למה הציבור היה די רך, לא חושבת שכשהתפוצצה הפרשה, אבל כשהתחילו לרצות לשחרר אותו, הציבור היה די רך כלפי הדבר הזה, חלק מהעניין זה הקשישות שלו, חלק מהעניין זה האשכנזיות שלו, אנחנו פחות התייחסנו באותה חביבות לבענונו, עד היום אנחנו לא מתייחסים אליו בחביבות, ויש אנשים שחושבים שזה קשור גם לעניין הזה של זה מזרחי וזה אשכנזי, פרופסור. אנחנו כאילו, מה, הוא מהאוניברסיטה, בכל זאת.
הוא חכם, הוא יודע מה הוא עושה.
הוא בן אדם חכם, בדיוק. טוב, אנחנו חוזרות ליום שבו התפרסמה הפרשה. מאיר איינשטיין מראיין את אמיר אורן מעיתון דבר על כל הסיפור הזה של הצנזורה בפרשה. קלינגבר יושב עשור במאסר, את יודעת, זה כמו במשטרים חשוכים, אתה יכול להעלים בן אדם, העלימו אותו בן אדם הזה, אף אחד לא יודע איפה הוא, ולא יודעים שהוא, העלימו אותו גם, זה לא...
איש לא יודע.
אף אחד לא יודע כלום.
אתה יכול להבין את מדיניות הפרסום בעניין המרגל, בעניין הפרשה האחרונה הזו, הוא יושב כבר 10 שנים בכלא, ומשום מה מאפשרים לעיתונות הישראלית לפרסם את הסיפור הזה, גם אחרי התפרקות ברית המועצות, רק אחרי פרסומים זרים.
מדיניות הפרסום תלויה בעתירות לבית המשפט, לא כל כך בהתפרקות ברית המועצות. ודאי גם זה שיקול, כאשר הצנזורה אומרת מה יפגע או לא יפגע ביחסי החוץ של ישראל, העובדה שהמדינה ששלחה מרגל כבר אינה קיימת, מהווה בהחלט גורם שיש להתחשב בו. אבל מאז שנת 88, עוד לפני התפרקות ברית המועצות, נאלצה הצנזורה להתחשב בתביעותיהם של עיתונאים בעתירות לבית המשפט בעקבות פסיקה של בית המשפט בעניין ראש המוסד אז נחום אדמוני, כאשר מאיר שניצר, אתר והעיתון העיר עתרו לבגץ ובגץ קיבל את פסיקתם והעדיף אותה, את בקשתם העדיף אותה על זו של הצנזורה. מאז השתנה המצב, ולכן גם כאשר באים בטענות לצנזורה למשל בעניין ילדי תימן צריך לחזור לאותה פרשה של שניצר והעיר נגד ראש המוסד.
טוב, זה מאוד מעניין כל הסיפור הזה של צנזורה ומה הצנזורה, מה אנחנו מרשים לעצמנו. אני אומרת אנחנו, המדינה הזאת, מה מדינה מרשה לעצמה להעלים, באיזה אופן היא עושה את זה. אני, יש לי תחושה, נכון שיש חומרים מאוד מסוכנים, אני מבינה שיש כל מיני עניינים פה, אבל יש לי תחושה שגם ניסיון להעלים את הפשלה של עצמם, כלומר, 10 שנים ישבו מבוישים, אבלים וחפויי ראש, ואמרו לעצמם, בואו לא נפרסם את זה, כי אוקיי, עצרנו אותו, והוא כבר נגמר, אוקיי, תפסנו, אבל זה פשלה כל כך גדולה שלנו, רק בשביל זה אנחנו מטילים על זה צו איסור.
למרות שגם היה להם פה קלף עבור מרגלים אחרים, שלמען יראו ויראו, מה שנקרא לעשות מעשה בר רפאלי ומס הכנסה, רוצה, תמיד לוקחים את הסלב המוביל בשביל להזהיר את השאר, שימו לב.
נכון, אבל אני
אבל חושבת ש... אבל הם העדיפו לטשטש את פשלתם.
גם, וגם כאילו, תראה, נראה לי שיכול להיות שהמרגלים הנוספים שהיו אז, אולי עוד נדעו אחד על השני, אולי מדוע על המעצר הזה בעצם, תראה, זה שאנחנו, הציבור, רשת לא הרגול. יודעים, רשת הרגול, איך תפסו אותו, מישהו, איזה היה גם מרגל, עוד אחד שהשתילו פה, ואותו תפסו, והוא הפך להיות סוכן כפול, והוא בעצם הסגיר את ה... זאת אומרת, היו היכרויות שם. זו סדרה בנטפליקס מדהימה.
ממש, נכון? אני רוצה
איך
לראות
זה
את
לא
הסדרה.
קיים שם? אני חושבת שרק בגלל שהשב"כ, המוסד, לא יודעת מה, כל הגופים הביטחוניים האלה עוד לא התגברו על הבושה, של הפשלה שלהם, אז הם אולי הם מנטרלים את האפשרות לעשות סדרה כזאת, בכל מיני דרכים אפלוליות.
זהו, יש מצב שגם הפרק לא ישודר בסוף.
נכון, בדיוק. בוא נראה אם זה יקרה.
טוב, התקשורת באמת ניסתה להבין את שאלתי בתחילת הפרק, נכון. מה היה המניע של בחור יהודי שעבר הרבה בחיים לרגל לטובת ברית המועצות.
המניע לבגידתו של הפרופסור נטוע בביוגרפיה שלו, בקו החזית הרוסית במלחמה נגד הגרמנים. מרקוס, יהודי פולני, בן למשפחת רבנים, הספיק לברוח לברית המועצות ערב מלחמת העולם. הוא גויס לצבא האדום והיה רופא ולוחם, השתתף בקרבות הבלימה הקשים ביותר של הצבא האדום מול הפלישה הגרמנית במבצע ברברוסה עד שנפצע. קלינגבר סיפק מידע מתוך מניע אידיאולוגי. בשלב מסוים, כשסירב לשתף פעולה, נסחט על ידי הרוסים. חרף שתיקתו של פרקליטו לשעבר אמנון זיכרוני, ידוע לנו שהוא נסחט.
את מניחה מצבים ומבקשת ממני להתייחס אליהם מבלי שאני מאשר את המצבים האלה. אם נסחט או לא נסחט, אם הדבר הזה עלה במהלך משפטו או לא עלה במהלך משפטו, הדבר הזה למרבה הצער חסוי, כך ששוב אני לא יכול לצערי להשיב על השאלה.
כל תקופת המלחמה התפלל בליבו שבני משפחתו יצליחו להימלט מפולין. אחרי שנפצע נשלח לאזור פרם ברוסיה, התמודד עם מגפת טיפוס, טיפל באוכלוסייה אזרחית. בסוף המלחמה שב לפולין. בארכיון של הגסטאפו מצא את תמונת הורה ואחיו הצעיר. הגרמנים צילמו אותם לפני שנשלחו לטרבלינקה. איש מבני משפחתו לא נותר חי. מרקוס קלינברג נותר חייל של הצבא האדום נאמן עד הסוף. הוא הזדהה הזדהות עמוקה עם המדינה שהצילה את חייו, שחררה את אירופה ותמכה בהקמת מדינת ישראל. באירופה היה פעיל בהברחת יהודים לפלסטינה.
מה את אומרת על המניע, אניה? שאלת על המניע, מה את אומרת? זה מדבר עלייך המניע הזה?
המנגינה המרגשת שממש עושה רומנטיזציה למרקוס, כאילו, אני כבר משוכנעת שהוא היה בסדר.
זה לא רק למרקוס, אבל זה כל הסיפור, יש פה סיפור גדול, אתה יודע, את המלחמה הגדולה, והמשפחה שנספתה בטרבלינקה, ואז הוא הבריח יהודים לפלסטינה, היה לו...
הנה שוב יהודי שמשתמש בשואה לטובתו.
אני מבינה שזה לא משכנע אותך כל העניין הזה. זה לא נוגע לליבך, את לא אומרת, אני מבינה פה את הדבר הזה. לא אומרת שאת צריכה להסכים, לחתום, אבל את לא מבינה את השערה הפנימית שלו? מה הלך שם בתוכו?
אני חושבת שאני פשוט מתוודעת לצד החדש בסיפור. אף פעם לא הכרתי את הצד הזה. מבחינתי זה תמיד, אוי, יש לנו מדינת ישראל, נגן עליה בכל הלב. זהו, אוי, הגענו סוף סוף לארץ ישראל, הארץ שלנו. זהו, זה הצד שאני מכירה. פעם ראשונה שאני מתוודעת שבן אדם יש לו איזה הכרת הטוב לאומה אחרת, שלא משנה מה היא עשתה שם בקגב שלה ובזה, אבל נקודתית, אני ממשיך לגמול הטוב.
אני חושבת שאחד הדברים, הטרגדיה באיזשהו, הוא דמות טרגית, כי תחשבי על זה שבשנת 93 או 94 פה, כשמדווחים על הדבר הזה, כשיודעים עליו כבר ומתחילים להתעסק בזה, אין כבר ברית המועצות, היא כבר התפרקה. כלומר, הדבר הזה שבשבילו הוא עשה את כל הדבר הזה, כל האידיאולוגיה הזאת, הכל התפרק בכלל. אז...
שלג דש תקד.
למען מי אני עמל, כאילו... יש משהו, כאילו, מתוחכם, וכל הדבר הזה, נגיד, כשאנחנו חושבים על מרגלים, הדרך זה, ויש גם משהו תמים. יש איזה צד תמים. באנשים כאלה שעושים דברים גדולים למען אידיאולוגיה, אם כי, אתה יודע, הם דיברו שם בהקלטה על הסחיטה, זה שהוא נשחט, אני לא בטוחה, אני לא יודעת אם זה היה ככה שהוא נשחט, אני חושבת שהוא בחר בזה לגמרי.
נכון, אני מסכימה איתך. טוב, אנחנו נשמע את הקטע האחרון שלנו להיום. מה שלא עזר לקלינברג זאת העובדה שגם לבת שלו סילביה, סילביה האדומה קראת לה, נכון?
נכון.
הייתה משיכה מסוימת לריגול, או לפחות למרגלים, בלי לדעת.
ושימי לב לסדרה הזאת בנטפליקס, שאם לא הספיק לך מרקוס קלינברג וכל הדבר הענק הזה שהוא עשה, והתפיסה והסוד וזה, יש לנו עלילת משנה של סילביה האדומה, ומה, איזה חיים היו לה, מדהים.
את מכרת פה לנטפליקס, גם סדרה וגם ספינוף.
והיא הייתה בחורה מאוד מאוד, אישה יפה, מאוד, אישה מאוד יפה. תוסיפי את זה לתבשיל.
לראשונה נזכר שמו של המדען הבכיר בתקשורת הישראלית, כאשר סילביה הבת נישאה לאודי אדיב, הקיבוצניק מגן שמואל שהורשה בריגול לטובת סוריה. בשנות ה-60 וה-70 הייתה סילביה פעילה בתנועת מצפן, קבוצה קטנה של צעירים שנאבקה באמונה הסטליניסטית. מרקוס קלינברג נראה בתמונות אלה מלווה את ביתו סילביה לכלא רמלה. הוא עמד לצידה כשנישאה לאודי אדיב. היא לא ידעה כי הוא מרגל. מה עבר בראשו כשביתו היחידה נישאה לאדם שחצה בעצמו את הקווים? בעיני סילביה ייצג אביה את הממסד המפייניקי, הסנו.
מה את אומרת על הקו הלילה? אני אומרת לך כזה דבר, אם הייתה סדרה כזאת בנטפליקס, הייתי אומרת שזה לא אמין. נו באמת, האבא זה, ואז הבת... אי אפשר, כאילו...
מתעלה על עצמו מרגע לרגע.
זה לא יכול להיות, זה אי אפשר, נכון? זה סילביה, היא הייתה פעילת שמאל, מצפן, היא הייתה...
סילביה חיפשה דמות אב.
לא, לדעתי לסילביה הייתה דמות אב, שהיא רצתה...
בלי לדעת אפילו.
היא רצתה למרוד בו, כי הוא היה מפייניק ובורגני, איזה מין דבר, זה שילוב כזה. כן. ובן אדם שעובד במכון הביולוגי בשביל שמאל, זה הדבר הכי נורא שאתה יכול לעשות. מה זה הדבר הזה? אז היא חשבה שהיא מורדת באבא שלה. אני לא רוצה להגיד שזה רק מרד, כי היא הייתה אדם אידיאולוגי, וכל היה לה אידיאולוגיה של שמאל.
אידיאולוגיה יכולה לשרת מרד.
אז את יודעת, אז העניין הזה עם אודי אדיב וכל הדבר הזה, בסוף היא הלכה לחיות בפריז, היא בכלל עזבה את המקום הזה פה. אבל כל הזמן הזה בסדרה שלנו, אבא שלה הוא בעצם המרגל האמיתי.
זאת אומרת שאודי, אודי, האם אודי אמר לה בשלב מסוים, את בדיוק כמו אבא שלך?
אני לא חושבת שאודי היה לו איזה תלונה למרקוס קלינברג, אחרי שהוא ריגל לטובת סוריה. אני לא בטוחה שהייתה לו איזו בעיה עם הדבר הזה.
תראי, אני לא בטוחה שאנחנו נשדר את הפרק השני בעניין הזה. א', מי יודע מה הצנזורה תעשה לנו.
את חושבת שחסלו אותנו עכשיו?
יכול להיות שחסלו אותנו, ואו, מאיה, הטיסה לארצות הברית להשקת הסדרה החדשה שהיא מכרה להם. ואם לא, אנחנו נאלץ לשדר את החלק השני.
נכון, יש עוד הרבה קטעים נורא מעניינים. וגם מה עלה בגורל כל הדמויות האלה, ומה קרה עם מרקוס קלינברג, הוא נאבק כדי שישחררו אותו בסופו של דבר מהכלא, זה הצליח, זה לא הצליח, איך זה קרה? כל זה בחלק הבא.
וגם מתי החיידקים שהוא שלח להם יגיעו אלינו?
הם הגיעו כבר, הם הגיעו כבר, הם פה. אנחנו מתגברות אליהם כל רגע ורגע. עד כאן זינוק לאתמול להיום, תודה לצוות שלנו, העורך אלעד ברנוי, למפיקה אלכס לויקר, לתחקירנים רונן וייס ודניאל פולק, תודה לאלונה מיצי שעזר עם התסריט, ולטכנאי שרון לרנר, וגם כמובן לבילי סגל ולכל צוות הארכיון.
אתם יכולים להזין לנו בהסקט שלנו זינוק לאתמול שזמין באפליקציה ובאתר כאן, ובכל יישומוני ההסקטים, וגם באתר כאן ארכיון, שם מופיעים גם חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך דף הפייסבוק שלנו, זינוק לאתמול. תודה רבה, עניה.
תודה רבה, מאיה.
נתראה בפרק הבא.
להתראות.
זינוק לאתמול.